שבת דף קוף חוף זיין. אנחנו נתחיל מתחילת הפרק. מפנים אפילו 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. אדם שיש לו במחסן או שיש לו בחדר ערימה גדולה מאוד של תבואה, ובאו לו אורחים או שבאו לו תלמידים שצריכים לשבת בבית לשבת וללמוד, הוא צריך לפנות מקום. אז הוא יכול לקחת 4 ו-5 קופות, למלות אותם בתבן ולהוציא את התבן החוצה, אבל לא את האוצר. בגמרא נראה מה הכוונה אבל לא את האוצר. האם הכוונה שאוצר שעוד לא התחילו לגעת בו אז הוא מוקצה ואסור לפנות אותו, זה כדעת רב יהודה שיש מוקצה, או שהכוונה אבל לא את האוצר, לא יגמור לגמרי לפנות את האוצר, כי אם הוא יפנה אותו לגמרי יש לנו חשש שהוא יבוא להשוות את הגומות בר קרקע וזה מלאכת בונה. עכשיו, מפנים תרומה טהורה. העיקרון במשנה הוא שכל הרמה כזאת של דברים שהם לא מוקצה מותר לטלטל אותם. אז הגמרא עכשיו נותנת, המשנה נותנת כמה דוגמאות. לעומת זה, דברים שהם אסורים באכילה, שאי אפשר לאכול אותם, הם מוקצה. מפנים תרומה טהורה ודמי, ומעשה ראשון שנתלה תרומתו. מעשה ראשון, יש לנו הלכה שמהפירות צריכים להפריש תרומה גדולה, 1 מ-50 למידה בינונית, ונותנים אותה לכהן, ואחרי זה נותנים 10% ללוי. הלוי מתוך התרומה, מתוך המעשר ראשון הזה שהוא קיבל, הוא נותן 1/10 תרומה לכהן. אז זה נקרא המעשר ראשון נתלה ממנו תרומת מעשר לכהן. ומעשר שני והקדש שנבדו, כי מעשר שני אסור לאכול רק בירושלים, וכך גם הקדש אסור לאכול אותו בלי פדיה. והתורמוס היבש, מפני שהוא מאכל עיזים, או כפי שמגיעים בצד, מאכל לעניים. כל אלה ראויים לאכילה, והגמרא תגיד, תדרוש כל דין ודין מה החידוש בו. אבל לא את התבל, ולא את מעשה ראשון, שלא נתלה תרומתו, כיוון שהוא אסור באכילה, ולא את מעשר שני והקדש שלא נבדו, ולא את הלוף, ולא את החרדל. רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף. למה? מפני שהוא מאכל עורבים. אז מה? אז כתוב כאן שהמלכים היו רגילים לגדל עורבים, זה היה ככה כבוד, זה היה איזה מין תחביב של עשירים, וממילא אפשר להאכיל את העורבים, היו מאכילים בלוף. אז אומר רב שמעון בן גמליאל, כיוון שבני מלכים, מלכים מגדלים עורבים, אז אם כן גם לכל אדם, כל ישראל בני מלכים הם, ומותר להם להזיז לוף, הוא לא מוקצה בשבת. ונראה בגמרא התוספות לקמון מוכיח שרבן שמעון בן גמליאל כל שכן שמתיר בחרדל, שהוא יותר נחשב אוכל מאשר לוף. חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים, אם הוא התקים התקינן למאכל בהמה, זה לא מוקצה, מטלטלים אותה. ואם לאו, הם מטלטלים אותה, הם מוקצים. למה? כי הם מיועדים בשריפה. אמרנו במשנה, אפילו 4 ו-5 קופות. שואלת הגמרא, אשתא, 5 קופות מפנים? 4 מבעיה? תכתוב ישר, מפנים אפילו 5 קופות. אמר רב חיסדא, תדע לך, זה דווקא כתוב ככה. 4 מ-5 ו-5 מאוצר גדול. אם יש לו בכל הערימה רק 5 קופות, חומר של תבואה שראוי ל-5 קופות, יכול לפנות רק 4, לא יותר. לא יפנה את 50. אבל אם יש לו אוצר יותר גדול, יכול לפנות אפילו 5 קופות, אבל לא יותר מזה. למה לא יותר מזה? כיוון שלא התירו יותר מדי תרחה בשבת. כל מה שהתירו זה עד שיהיו ש5 קופות. ומהי אבל לא את האוצר? לפי זה, מה כתוב בהמשך המשנה? מפנים 5 קופות, אבל לא את האוצר. לא יכול להיות שהכוונה שלא יפנה לגמרי את האוצר, כי זה כבר רמזת בפתיח שאמרת שיכול לפנות רק 4 מתוך 5. אסור לו לסיים לפנות את כל 5 הקופות. למה? כי אולי הקרקע תהיה עם גומות, הוא יבוא וישווה את הגומות. אז מה הפירוש במשנה ולא את האוצר? אומרת הגמרא שלא יתחיל באוצר תחילה. אם יש לו מחסן, הרמה של תבואה שהוא עוד לא נגע בה, שמר אותה לאיזה יום שיהיה מחסור, אז אם כן זה מוקצה, הוא יקצה את דעתו מזה, אז לכן אסור לו להתחיל לפנות משם. ומאני, מי זה התנא הזה שסובר מוקצה? רבי יהודאי, דאית לי מוקצה. עכשיו, הערה מעניינת שבתוספות כאן כתוב, תוספות מביא ירושלמי, שהשיעור של כל קופה שכתוב כאן במשנה, זה קופה של 3 צעין. שלושה קופות של 3 צעין. טוב. ושמואל אמר, פירוש אחר במשנה. 4 ו-5, זה לאו דווקא. כדי אמרי אינשה. זה לשאול בני אדם, 4, 5. והיא באה אפילו טוב הנעמי מפנים. זאת אומרת, שמואל לא סובר את מה שרב חיסדא אמר, שאסור לפנות אותו מדי בגלל תירחה יתרה בשבת. לא, מותר לפנות. אז לפי זה מה הפירוש במשנה? מפנים אפילו 4 ו-5 ואולי יותר. עכשיו, מה זה אבל לא את האוצר? שלא יגמור את כולו. שלא יפנה את כל האוצר כולו. למה? דיל מעט ישבו יגומות, ואז בשדה זה חורש ובבית זה בונה. אבל התחולה מתחיל. אם יש לו איזה אוצר שעוד לא נגע בו, מותר להתחיל להוציא ממנו. היי מוקצה? לא, מה אני רבי שימוני? דלית לי מוקצה. רבי שימן לא סובר מוקצה בדבר שלא היה מוכן מערב שבת. עניין של נוילד, הוא לא סובר את המוקצה הזה. טוב. תנו רבנה, אין מתחילים באוצר תחילה. כמו שאמרנו, זה כדעת רב יהודה שסובר מוקצה. אבל עושה בו שביל כדי שיכנס ויצא. ועכשיו הגמרא מבינה שיכול לפנות את התבואה בידיים, לפנות שביל. מיד הגמרא שואלת, עושה בו שביל? ואמרת, אין מתחילים. אמרת שהתבואה פה זה מוקצה. אומרת, אמר, אחי כמה. אם הוא רוצה לעבור שם, עושה שביל ברגליו, שהוא מזיז את התבואה ברגליים, זה כי לאחר יד זה מותר, בכניסתו או בציאתו. תנו רבנן, תבואה צבורה. בזמן שהתחיל בה מערב שבת, הוא כבר לקח משם פעם אחת ביום שישי, אז אם כן דעתו ליהנות מהרמה הזאת בשבת, אז זה לא מוקצה, מותר להסתפק ממנה בשבת. ואם לאו, אסור להסתפק ממנה בשבת. דברי רב שמעון. כביכול כתוב פה שרב שמעון סובר מוקצה. רב אחא מתיר, מיד הגמשת כלפי אליה. לאיפה נוטע הדבר הזה? איך יכול להיות? הרי שיטת רב שמעון תמיד בכל המסכת שהוא לא סובר מוקצה, אלא אם תהפוך. דברי רב אחא שהוא סובר מוקצה, ורבי שמעון מתיר. תנא, כמה שיעור תבואת צבורה? אם יש לו איזה כמות קטנה בצד, ודאי הוא לא נחשב שהוא יקצה אותה. כמה זה שיעור שנחשב כמות של מחסן, שהוא מקצה את זה, הוא מוציא את זה מדעתו. אומרת הגמרא לטח, לטח זה חצי קור, זה 15 סאה. באי מיני רב נחומי בר זכריה מהבית. שיעור תבואה צבורה בכמה? אמר לי, הרי אמרו, שיעור תבואה צבורה לטח. היא באי אלו. עכשיו הגמרא הולכת להסתפק. לפי דעתו של רב חיסדא, שהוא אמר שיש לנו עניין לא להרבות תרחה יתרה. אם יש לו אוצר גדול, מותר לו לפנות משם רק 5 קופות, לא יותר. הנה 4 ו-5 קופות דקאמר, דווקא ב4 ו-5 קופות אין, תפילו, רוצים שהוא ייקח את כל הכמות הזאת, דווקא ב5 קופות. לא ביותר, שלא ייקח את זה בכלים קטנים, קצת קצת. למה? אלמה למיעוטה בהילוך עדיף. שבן אדם הולך, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, זה נראה המעשה של חול. אז אנחנו מעדיפים שהוא ייקח רק 5 קופות, ולא ילך יותר מדי מהמחסן לפנות את התבואה. עוד דילמה, להפך, אתה רוצה לקחת את זה בקופסאות קטנות? זה יותר טוב. למיעוט מסוי עדיף, עדיף למעט מאשר שהוא ייקח כל פעם מסע של קופה שלמה שיש בה שלוש שעים, זה כמות קצת כבדה. אז אולי עדיף שיקח את זה ביותר, יותר פעמים, אבל בכל פעם כמות יותר קטנה. בקיצור, השאלה שלנו, מה עדיף למעט? בהרבה הליכה או במסוי כבד? תושמע, דתני, דתני חדה, כתוב בברייתא, מפנים אפילו 4 ו-5 קופות של כדי יין ושל כדי שמן. ותניא אידך, ברייתא אחרת, ב-10 וב-15. אז עכשיו הגמרא מבינה שמה זה 10 ו-15? קופות. אז מה הוויכוח? מה הילה? והכו מפלגה. זה מה סבר, מיעוט בהילוך העדיף. אז לכן שירכז את כל הכדי יין וכדי שמן רק ל-5 קופות וזהו. אומר סבר, מיעוט במסוי עדיף. אז לכן אדרבה שיפצל את זה לכמה שיותר קדים קטנים ויעביר את זה אפילו ב-15 פעמים. לא, אומרת הגמרא, יכול להיות כולה על מיעוט בהילוך העדיף. אז מה? מי סברת ב-10 וב-15 הקופות קאי? לא מדברים על קופות, הקדים קאי. יכול להוציא 10 ו-15 קדים, אבל מה? בוודאי את כל מה שהוא מוציא יוציא רק ב-5 פעמים, מיעוטה בהילוך העדיף. אז מה? ולא קשי, עוד משתק לחד חד בקופה. הברייתא הראשונה שמדברת 5 קופות, היא מתכוונת שיש לו קדים גדולים, אז כל קד תופס קופה שלמה. ועד משתק לטרי טרי, מה שדיברנו על 10 קדים, הכוונה שיש לו קדים בינוניים, ששתי קדים נכנסים בקופה. ומה שאמרנו 15, שיש לו קדים קטנים, דמשתק לטלטה, טלטה. אז אם כן, תמיד הוא מוציא 5 קופות, או שבכל קופה יש קד אחד גדול, או שתי קדים בינוניים, ואז יש 10 קדים, או 3 קדים קטנים, ואז הוא מגיע ל-15 קדים. ובדיקור את הארפניה בקדים האלה של המקום שקוראים לו ארפניה, שיכול להיות קדים בינוניים וקדים גדולים וקדים קטנים. היבה ילו, ספק הבא לפי רב חיסדא, הנה 4 ו-5 קופות דקאמר ולא יותר. האם הכוונה אף על גב דעית לאורחין טובה? יש לו מלא אורחים, אין מקום, אף על פי כן לא מתירים לו להוציא יותר מ-5 קופות. עוד דילמה, הכל לפי האורחים. 4 ו-5 קופות מדובר שאין לו אורחים, אבל באו אורחים יכול לפנות יותר, כי צריך קצת יותר שטח. ואם תמצא לומר שהכל לפי האורחים, זאת אומרת שאם יש אורחים יכול לפנות יותר, אז כשהוא מפנה יותר, חד גברה מפנה לכולו, האם מותר לאדם אחד לפנות 6 קופות, 7 קופות? עוד דילמה, גברה וגברה מפנה לנפשי, אסור לאדם אחד להוציא יותר מ-5 קופות, אז כל אחד יוציא לעצמו. אומר רבית יוסף, הוא הדין לחברו, הכוונה שלא יהיה אחד שיוציא יותר מ-5 קופות. תושמע, דאמר רבא אמר הבחייה, פעם אחת הלך רבי למקום אחד, היה בשבת, וראה מקום דחוק לתלמידים, לא היה מקום לשבת, ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים, ועימר רבי כל השדה כולה. מה הכוונה כאן עימר? אז הרשש אומר שלא הכוונה שהוא כנס הכל לערמה אחת, אלא עימר, הוא פינה את הערמה הגדולה שהייתה שם. ורב יוסף אמר, רבו שהיה פעם אחת הלך הבכי למקום אחד, וראה מקום דחוק לתלמידים, ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים, ועימר הבכייה כל השדה כולה. שמע מינה, כל לפי האורחים. אתה רואה שפינו כמות ענקית של שדה שלמה, אבל עדיין תיבא אליך חד גברה מפנה לי לכולה, או דילמה שחייב להיות כל גבר וגבר מפנה לנפשי. תושמע, שאיך היה הסיפור, מה כתוב? ועימר רבי. אז הגמרא עכשיו מבינה שרבי עצמו פינה את כל השדה. הגמרא שואלת, ולתעמיך יכול להיות רבי בדנפשי עימר? אז רשי אומר שרבי הרי נשיא היה, דרך הנשיא לפנות תרמות של תבואה, לפנות תומרים? תוספות אומר, מה, יכול להיות שרבי עימר את כל השדה? חסם סופר אומר, מה ההבדל בין רש"י לתוספות? האם יכול להיות שרבי פינה קצת? לפי תוספות, את כל השדה יכול להיות שהוא לא עימר, אבל קצת אולי כן, אבל לפי רש"י גם קצת הוא לא עימר, הוא הרי היה נשיא. אלא מה אתה חייב להסביר? מה זה רבי פינה? אלא שהוא ציווה ועימר. אבל הוא לעולם, כל אחד ואחד נפנה לנפשי. אז מילא, רק חצי אחד אפשר לפשוט מפה. שמותר לפשוט, שמותר לפנות יותר מחמש קופות אם יש אורחים. אבל את החלק השני, האם אחד יכול לפנות, או כל אחד ואחד, אין מכאן ראיה. אמרנו במשנה, מפנים ארבע וחמש קופות, אפילו ארבע וחמש קופות של תבל ושל תבואה מפני האורחים, ומפני ביטול בית המדרש. אמר רבי יוחנן, גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. דקטני, מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. משמע שהתנא משווה, שהתנא משווה את שני הדברים האלה אחד לשני. ורב דימי מן הרדה אמר, יותר חזק, יותר מהשכמת בית המדרש. למה? דקטני מפני האורחים והדר הוא מפני ביטול בית המדרש. מה הפירוש? אז מסביר לבלייזר מוישה אוביץ, הוא מסביר ככה. בעצם המשנה כבר אמרה שמותר לפנות מפני האורחים. אם ביטול בית המדרש יותר חשוב, אז אני כבר יודע לבד שמותר לפנות בשביל ביטול בית המדרש. אז למה התנא צריך להגיד גם לכבוד בית המדרש? סימן שהכנסת אורחים יותר גדולה מביטול בית המדרש. אז לכן אם היה כתוב במשנה רק מפני האורחים, לא הייתי יודע שמותר לפנות גם בשביל בית המדרש. אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. דכתיב, כתוב אצל אברהם אבינו, כתוב שהשם הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, השכינה שרתה עליו, ויאמר. אז שמה בפסוק כתוב לשון אדנות, שם השם. השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. זאת אומרת, אברהם אבינו ראה שיש אורחים, אז הוא קפץ, אבל לפני כן הוא אומר, ריבונו של עולם, תמתין, אל תעבור, אני אקבל את האורחים, אחר כך אני אחזור לדבר איתך. סליחה, באמצע לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה חילול השם, איך הוא עוזב? לומדים מכאן, שהכנסת אורחים יותר גדולה מהקבלת פני שכינה, יותר גדולה מעניין הנבואה. אמר רבי אלעזר, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שבוע אצלך. מילו בקדוש ברוך הוא כתיב, היומר השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבוד, הוא ביקש להמתין. אמר רב יהודה בר שילה, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, שישה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה פירוש? הקרן קיימת, השכר של המצווה יהיה בעולם הבא. אבל אף על פי כן, יש עוד פירות כביכול, תוספת שכר גם בעולם הזה. כן, בפשטות אפשר לומר בכוונת התוספות שאפילו לפי המן דאמר ששכר מצווה בעל מלאכה, הדברים האלה יש. או שאפשר להגיד שהשכר של העולם הזה זה רק שזה מכריע. טוב, ואילו אלה המצוות המיוחדות האלה. הכנסת אורחים וביקור חולים ועיון תפילה, עיון תפילה זה כוונה שהוא מכוון בתפילה, והשכמת בית המדרש, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והדן את חברו לקו זכות. שישה דברים. שואלת הגמרא, איני? וענן, אנחנו למדנו במשנה במסכת פאה, אילו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואילו הם כיבודה והם וגמילות חסדים והביאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כל הארבע האלה, כל עוד שלושה אחרים. אז מה המשנה במשנה, במשנה בפאה? הנאין, מידי אחריני לא, ורבי יוחנן קל מוסיף כמה וכמה דברים. אומרת הגמרא, לא, זה לא קושייה, הנאנם והנא שייך. המשנה בפאה מנתה כיבודה והם, וגמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? אז בכלל גמילות חסדים, יש לנו הכנסת תורחים, זה גמילות חסדים. וביקור חולים זה גם גמילות חסדים. ועיון תפילה זה גם גמילות חסדים. למה? אומר רש"י, כי כתוב בפסוק גומל נפשו איש חסד. מה זה גומל נפשו? נפש זה תפילה. מי שמשקיע בתפילה זה, הוא עושה עם עצמו חסד. הלאה, מה עוד אמר שם רבי יוחנן? השכמת בית המדרש זה תלמוד תורה, המגדל בניו לתלמוד תורה זה גם לתלמוד תורה. ומה זה אדן את חברו לכף זכות? זה בכלל מה שאמרנו, הבאת שלום בין אדם לחברו. למה? כי מתוך שחבר שלו עושה לו משהו, אם הוא דן אותו לכף זכות, הוא אומר למשל, הוא היה אנוס, או שהוא אומר הפוך, הוא התכוון לטובה, אז אם כן הוא לא בא איתו למריבה, אז הוא עושה שלום בין אדם לחברו. תנו רבנה, אדן חברו לכף זכות, דנין אותו לזכות. בשמיים מסתכלים עליו ומחפשים בו את הזכות, שיש איזה מעשה שהוא עושה שאפשר לפרש ככה ולפרש ככה, מכירים לזכות. הוא מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית, הלך לעבוד אצל איזה בעל הבית. נראה עוד מעט שבעל הבית הזה היה רבי אליעזר בן הורקנוס. נזכר אצל בעל הבית אחד בדרום, שלוש שנים עבד אצלו עבודה. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי, אחזור הביתה עם המשכורת של שלוש שנים, הוא לא היה בבית. אמר לו, אין לי מעות, אין מזומן. אמר לו, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וקסתות, אין לי. הפשיל כרק אליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. לאחר הרגל, עבר יום כיפור, עבר סוכות, נטל בעל הבית שכרו בידו, הביא כסף מזומן, וחוץ מזה אמו היה מסוי ג' חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים, כל מיני דברים טעימים. מה עם ריבית? אז יכול להיות, פירוש אחד אומרים כאן, ששלושת החמורים האלה היו שכר על הפחי נפש שהוא עשה לו. אבל החתם סופר אומר לו, מוכח מכאן שעל שכר שכיר אין איסור של ריבית. עיכוב שכר שכיר אין איסור של המתנת מאות. והלך לו לביתו של הפועל. אחר שאכלו ושתו, נתן לו שכרו. אמר לו, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי, אין לי מעות, במה חשדת אני? אז הוא ענה לו הפועל, אמרתי, שמא פרקמטיה בזול הזדמנה לך, ולקחת בהם. אולי הזדמן לך איזה סחורה מאוד בזול, ולקחת את המזומן שהיה לך, והשקעת בסחורה, אז לכן לא היה לך מזומן. ובשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשדת אני? ענה לו הפועל, אמרתי, שמא מוזכרת ביד אחרים. בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדת אני? ענה לו הפועל, אמרתי, שמא מוחכרת ביד אחרים. מה זה מוחכרת? לפעמים אדם מחכיר את הקרקע שלו, כדי שמקבל את הקרקע, יטפח אותה, יעבוד בה, ואז הוא יחלוק עם בעל הבית בפירות. אז אם כן, לא הייתה לו קרקע פנויה לתת לפועל. ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדת אני? אז הוא ענה לו, אמרתי, שמה אינן מאוסרות. שואלים כולם, אז מה הבעיה? שיתן לו פירות, לא מאוסרים. שהוא יעשר. רואים פה שהפועל הזה היה עם הארץ. ויש לנו הלכה שאסור לתת לה בארץ פירות לא מאוסרים. ובשעה, אף על פי כן הוא למד כף זכות. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקצתות, במה חשדת אני? אז הוא אמר לו, אמרתי שמה יקדיש כל נכסיו לשמיים לבית המקדש. אמר לו, ענה לו בעל הבית, שזה היה רב לזר בן אורקינוס, העבודה, העבודה זה לשון שבועה, כך היה, הידרתי כל נכסיי בשביל אורקינוס בני שלא עסק בתורה. היה לו בן אורקינוס שלא עסק בתורה, והוא לא רצה שהוא ייהנה מנכסיו, לכן הוא נדר את כל נכסיו לשמיים, אז לא יכול היה לשלם לפועל. כשבאתי אצל חבריי בדרום, הוא ביקש מהם מטרה, למה? כי בעצם הוא לא התכוון להקדיש, אלא הוא רק רצה קצת לאיים על הבן. התירו לי כל נדרי. ואתה? הוא בירך אותו, כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. אז מביאים בשם השאילתות, כתוב בשאילתות שהפועל הזה היה רבי עקיבא. ואומר היבץ, לא היבץ, סליחה, הרמה מפנו, שזה היה רבי עקיבא עוד בזמן שהיה מארץ, כמו שהוכחנו מקודם, שהוא לא רצה לתת לו פירות לא מאוסרים. אבל אף על פי כן היו בו מידות טובות, היה בו מידה של ללמד לקו זכות. תנו רבנן מעשה בחסיד אחר, שפדה ריבה אחת בת ישראל. ריבה זה נערה, פדה אותה מהשבי. ולמלון, כשבאו לישון, השכיבה תחת מרגלותה, לשמור עליה. כמובן, זה לא היה ייחוד. היו שם עוד תלמידים. למחר, קם בבוקר, ירד וטבל. זה היה אפשר לחשוב למה הוא טבל, בגלל שהוא שימש. ושנה לתלמידיו, לימד אותם תורה. אמר להם, בשעה שהשכבתי תחת מרגלותיי, ומה חשדתו לי? אמרנו, שמה יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי. אולי יש לנו בין התלמידים תלמיד אחד שהרב לא בטוח שהוא אפשר לסמוך עליו, אז הרב פוחד שמישהו ייקח אותה בלילה. אז הוא הוסיף לשאול אותה, בשעה שירדתי וטבלתי, במה חשדתו לי? אז מנעו לו, אמרנו שמה מפני תורך הדרך יראה קרי לרבי. אמר להם העבודה, כך היה, כשם שדנתו לי לקו זכות, המקום ידין אתכם לקו זכות. כך באמת הלכה, שאם רואים אדם חסיד עושה מעשה, אפילו שהמעשה הזה נוטה לקו חובה מצד המעשה, כיוון שהוא מוחזק כחסיד, חייבים לדון אותו לזכות. לעומת זה, אם עוד רואים אדם רשע, אז לא צריכים לדון אותו לזכות. אם רואים אדם ממוצע, אז באמת תלוי במעשה. אם את המעשה יש לו פנים לכאן ולכאן, צריך להכריע לזכות. אבל אם הוא יותר נוטה לחובה, לא חייבים. תנו רבנה, פעם אחת הוא צריך דבר אחד לתמידי חכמים, אצל מטרונית אחת, את איזושהי שרה, שכל גדולי רומי מצויים אצלה. אמרו, מי ילך? אמר להם רבי יהושע, אני אלך. הלך רבי יהושע ותלמידיו. כיוון שהגיע לפתח ביתה, חלץ תפילה ברחוק 400 ונכנס. נכנס ונעל הדלת לפניהם. אחר שיצא, ירד וטבל ושנה לתלמידיו. אמר להם, ואמר להם, בשעה שחלצתי תפילין, ומה חשדתו לי? אז הם ענו לו, אמרנו, כסבור רבי, לא ייכנסו דברי קדושה על הבית שלה במקום תומה. בשעה שנעלתי, ומה חשדתו לי? אז הם ענו לו, אמרנו, שמה דבר מלכות יש בינו לבינה. אולי יש לו איזו שליחות סודית מהממשלה, מהמלכות, שאסור שישמעו. בשעה שירדתי וטבלתי, במה חשדתו לי? אמרנו, שמה נתזה צינורה מפיה, זה קצת רוק, נתז מהפה שלה, וגזרו הרי עליהם שהם כזבים לכל דבריהם, על בגדיו של רבי, ולכן הלכת לטבול. אמר להם העבודה, כך היה, ואתם שדנתוני לזכות, המקום ידין אתכם לזכות. נחזור לפירוטים במשנה. למדנו במשנה, מפנים תרומה תאורה, זה לא מוקצה, פשיטה, לא צריך למנחה ביד ישראל, זה ניצא במחסן של ישראל שאסור לו לאכול תרומה. מהו דתימה כוונדו לחזלי אסור, אולי זה יהיה מוקצה. כמה שמלה כיוון דחזיה לכהן, כיוון שכהן יכול לאכול את זה, שפיר דמי, זה לא מוקצה. עכשיו תוספות מדגיש שכאן זה לא חיסרון מצד הגריעות של האוכל, אלא אין לבעל הבית, יש לבעל הבית הזה איסור לאכול. אז כיוון שיש יהודים אחרים שמותר להם לאכול את האוכל הזה, זה לא מוקצה. דין שני, דמי. דמי, למה זה לא מוקצה? הלוך חזילי, אסור לאכול דמי, מדי רבנן צריכים לאסר אותו. עונה הגמרא, כיוון דיבא עם הפקר לילה נכסי ועברוני, אם הוא רוצה דווקא לאכול את זה, יכול להפקיר את כל הנכסים, ואז יש לנו דין, שאני מותר לו לאכול דמי. לא גזרו על העני לאסר את הדמי. אז אשתונה מחזילי, מה המקור? דתנן, משנה בדמי, מאכילין את העניים דמי, וגם את האכסניה, חיילים של המלך, יהודים, שבאים לעיירה ובני העיר צריכים להאכיל אותה, מותר לתת להם לאכול דמי. ואמר רבו נתנה, בית שמאי אומרים, אין מאכילים את העניים דמי, ואת האכסניה דמי. ובית הלל אומרים, מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי. דין שלישי, ומעשר ראשון, שנתלה תרומתו. אז הגדר הוא כך, נחזור על זה. סדר התרומה, שדבר ראשון, ברגע שהתרומה מתחייבת, התבועה מתחייבת במעשרות, שזה אחרי שהוא ממרח אותה ומכניס אותה לבית, הוא נותן תרומה גדולה לכהן. תרומה גדולה זה 1/50, במידה בינונית. אחרי זה לוקח 10%, נותן ללוי מעשר ראשון. הלוי, בתוך מה שהוא קיבל, מפריש 10% ונותן לכהן תרומת מעשר. מה הדין? בן אדם הפך את הסדר. לפני שהוא נתן לכהן תרומה, לקח 10% מכל התבועה ונתן ללוי. עכשיו, כשהלוי מחזיק 10% ביד, מה הוא עושה איתו? לוקח עשירית, 10% מזה, ונותן לכהן. אבל עדיין, הכהן הפסיד. למה? כי מקודם הוא היה מקבל 1/50 מכל התבועה, וחוץ מזה, עוד עשירית ממה שהלוי קיבל. אבל עכשיו, כשהישראל, הבעל הבית, נתן ללוי את המעשר לפני שהוא הפריש לכהן תרומה גדולה, אז מתוך ה-10% האלה לא נתנו לכהן תרומה גדולה. אז מה הדין? האם צריכים לתת תרומה גדולה? האם הלוי צריך להפריש גם תרומה גדולה ממה שהוא קיבל? או לא? אז זה הדין שנלמד פה, ואנחנו נלמד שזה תלוי. אם הישראל נתן את המעשרות ללוי לפני שהוא התחייב בתרומה, בזמן שעדיין התבועה הייתה בשיבולים, אז אני אומר, מה שהלוי קיבל זה שלא, והוא לא צריך להפריש מפה את התרומה גדולה שהכהן לא יקבל. זה לא עניינו. אבל אם התבועה כבר התחייבה בתרומה גדולה, ובעל הבית עוד לא נתן, והלך והקדים ונתן ללוי מעשר, הלוי צריך לתת לכהן מתוך המעשר הזה את החלק של התרומה הגדולה, חוץ מהתרומת מעשר שהוא צריך לעשר מכל מעשר ראשון. אז ככה, פשיטה שמעשר ראשון שנקחו ממנו תרומה מעשר, אז זה אוכל טוב, זה לא מוקצה. אומרת המראה, לא צריכה שיקדימו בשיבולים. את המעשר ראשון הזה בעל הבית נתן עוד לפני שהוא התחייב את תרומה גדולה, כשזה עוד היה שיבולים, לפני שזה היה הרמה בתוך כלי בבית. אז פטור מתרומה גדולה. למה? יש פסוק שנאמר, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. מדייק את הגמרא, מעשר מן המעשר, זאת אומרת, מה שנקרא בלשון המשנה תרומת מעשר, אמרתי לך לתת. אבל תרומה גדולה, הלוי לא צריך לתת. ולא, עוד פעם, מעשר מן המעשר, אמרתי לך. ולא תרומה גדולה או תרומת מעשר מן המעשר. אמר לי רב פופל הבית, אם יש פסוק, שהפסוק אומר, רק לתת מעשר מן המעשר, לא יותר מזה, אז יחי, אפילו יקדימו בקרי, אינה מלפתה, גם אם בעל הבית כבר התחייב בתרומה גדולה. זאת אומרת, הגדרה של קרי, קרי זה כבר, התבועה נמצאת בתוך הערמה, כבר מרחו את התבועה, ואולי אפילו כבר הכניסו אותה לבית. ואחר כך בעל הבית נתן ללוי מעשר ראשון, גם אז תגיד שהלוי לא יצטרך לתת תרומה גדולה לכהן מתוך מה שהוא קיבל. ענה לו אביה, עליך אמר קראה, עליך אמר הפסוק, מכל מתנותיכם תרימו. אז מה כתוב שם במשך הפסוק? את כל תרומת השם. אז זה כל תרומת השם? אתה צריך להחזיר לכהן את כל התרומות שיש כאן, גם את התרומה הגדולה. ומה ראית? מי אמר לך ללמוד את הפסוק שפותר על שהוא קיבל את זה בשיבולי, ואת הפסוק שמחייב כשהוא מריח את זה בקרי? אז הוא אומר לו סברה פשוטה, היי התגן והי לא התגן. התגן הכוונה שהוא נהיה דגן, כבר מרחו את התבואה, אז הוא כבר חל עליו חיוב תרומה גדולה. אז מסתבר שאז זה המקרה שהלוי חייב להחזיר לכהן תרומה גדולה. טוב, ומעשר שני והקדש שנבדו, פשיטה נצריכה שנתן את הקרן ועוד לא נתן את החומש, אף על פי כן כבר מותרים הפירות באכילה, והקמה שמלון דהן חומש מעכב את אכילת הפירות. והטורמוס היבש שהוא ראוי מאכל לעיזים, דווקא יבש, אבל לך לא, מה תימה כיוון דמריר, לא אכלה העז, לא תאכל אותו. אבל לא את הטבל, פשיטה זה אסור באכילה. עונה גמרא, לא צריכה בטבל טבול מדי רבנן, למשל שזרעו בעציץ שאינו נקוב, אז כל החיוב מעשרות שלו זה מדי רבנן, קומה שמלו שאף על פי כן זה מוקצה. ולא מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, פשיטה זה הרי אסור באכילה. עונה הגמרא, לא צריכה שיקדימו בקרי, שבעל הבית נתן את זה ללוי אחרי שהוא התחייב בתרומה גדולה, לפני שהוא נתן תרומה גדולה, ואז הלוי נטל ממנו מעשר, אבל עד לא נטלה ממנו תרומה גדולה. אז הייתי חושב שכמו הקושייה של רב פופה, כדי אמר לי רב פופה להבית, כמו שרב פופה שאל שגם אז הלוי יהיה פטור וממילא הפירות מותרים באכילה, כמה שמלון כמו התירוץ של הבית, כדי שאני להבית שהוא חייב להפריש תרומה גדולה, אז כל עוד שהוא לא יפריש זה אסור באכילה. ולא את מעשר שני שלא נבדה, פשיטה לא צריך עדי נבדו, אבל לא נבדו כמו שצריך, כמו ההלכה. מעשר שבדעו על גבי הסימון, הסימון זה מטבע שעוד לא חקקו בו את הצורה, אז לא חל על זה פיג'ון מעשר שני. דרך המענה אמר וצרת הכסף בידיך, דווקא הכסף דבר שיש בו צורה, הקדש שהוא חילל את הפירות האלה על גבי קרקע. רחמנא אמר ונתן הכסף, שפודים את ההקדש רק על דבר תלוש, לא על קרקע, וקם לו. עד כאן דף קוף חב זיין.